אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל כבודן. כל כבודן.
בוקר טוב, יום חמישי שמח לכל המאזינים והמאזינות, אנחנו בכל כבודן וכאן מורשת, אני איתכם אין ישוחת עד השעה 11, איזה כיף לפתוח, לסגור את השבוע הזה, איזה כיף, מה אני מחרטטת, הסגר הזה לא נגמר, לא נגמר, הנשמה נגמרת וזה לא נגמר וזה עוד 10 ימים. עכשיו התוכנית הזאת מוקלטת כפודקאסט, אז יכול להיות שתשמעו את זה נגיד עוד שבועיים ותגידו מה היא מדברת, אנחנו כבר בקניון, אנחנו בים, אנחנו חוגגים, אבל תדעו לכם שנכון להיום, ה-21 לינואר, יום חמישי, אנחנו עדיין עמוק עמוק בסגר ולא רואים את הסוף. אני ברחתי לפה, לרדיו, מאימי ילדיי שנופפו לי בחלון, משל הם באיזשהו מחנה ריכוז, ואמרו לי, אמא, אמא, מתי תשובי? אמרתי להם, אני עוד אשוב, יום יבוא. הנה נכנס לו לאולפן, הטכנאי שלנו, שרון לרנר, ואיתנו גם המפיק אבי שמאי, לכבודו לי, עורך אותנו מנדי גרוזמן, אני איתכם מניה שוחט, עד השעה 11, היום בכל כבודן. אמנם אני נשמעת עליזה ושמחה, אבל הכנתי לכם דברים שהם קצת רציניים, כי מה לעשות, אנחנו בתקופה קצת מורכבת. אני מכינה אתכם שיכול להיות שבמהלך הרעיונות היום, אולי אני קצת אשתוק, וזה לא יהיה כי אני שותקת, אלא כי אני משתנקת. אנחנו בתקופה קצת מורכבת, אני ככה מה שנקרא בכל כבודן תמיד מנסה, אתם יודעים, להביא את האור, להביא את התקווה, להביא את המבט החיובי, להביא את החיוך, אבל אני, אמרתי לעצמי, אני לא יכולה להתעלם, אני לא יכולה להתעלם ממה שקורה איתנו השבוע, מכל כך הרבה נשים בהיריון ויולדות שמונשמות ומורדמות עם קורונה, עם כנראה איזושהי מוטציה שנורא אוהבת את ההיריוניות. אנחנו נהיה גם עם סיפור מאוד מאוד מרגש של אישה, שהייתה במערכת יחסים אלימה, אישה חרדית, מאזור ירושלים, ויצאה לפני כמה שנים מהמערכת הזאת, ולמרות שזה סיפור קשה וקשוח, אני מבטיחה לכם גם אופטימיות בסוף, תהיה איתנו גם לאה פריד, בעזרת השם, שכן, שהיא באה להביא הומור, לאה, אם את שומעת אותי כרגע, זה התפקיד שלך היום, כן? את הולכת להרים אותנו אחרי כל התוכנית הזאת, כי אם אני לא אצליח, זה תפקידך, יש לך תפקיד קטן כזה, אחריות לזה. זהו, אני מזכירה לכם, למאזינות ולמאזינים, שזה הזמן להוציא את העוף מהמקפיא, ולהוציא את הכבש, ולהוציא את הטלה, ולהתחיל לבשל לשבת, ולקלף את הגזרים, ולקלף את הכישועים, ולהעמיד את החצילה לאש, בתוך החצילייה, ובתנור, ובזה, ובזה, ובזה. בזמן שאתם מבשלים, אני לא מבשלת, וזה הסכם בינינו, לכם תהיה שבת, ולי בעזרת השם תהיה איזושהי סייעתא דשמיא. אנחנו יכולים להתחיל, כן, אנחנו יכולים להתחיל, איזה כיף. אז רגע לפני שהמגפה מאחורינו, יותר ויותר אנשים מתחסנים, אבל מה שקורה איתנו השבוע באמת זה שכל כך הרבה נשים בהיריון שוכבות מונשמות ומורדמות. הנושא הזה מאוד נוגע לי ללב וכואב, במיוחד שחלקם אני קצת מכירה באופן אישי. אליהו פולק, אלי פולק, הוא בן משפחה לאישה חרדית בהיריון שנדבקה בנגיף ומצויה במצב לא פשוט. גיסתו, והוא עצמו מנכ"ל איחוד הצלה. בוקר טוב, אליהו. אלי, אליהו.
אלי, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם. תפים.
תשמע, ראינו השבוע את אחד הבעלים של אנשים מדבר עם התקשורת, ואמרתי לעצמי, ומבקש שיתפללו ויקבלו על עצמם קבלות, ואמרתי לעצמי, המון אנשים היו במצב קשה בתקופה הזאת, ולא ראיתי שהתקשורת, כאילו לא ראיתי מה שנקרא בעל שמתראיין ומבקש בתקשורת הכללית, תקבלו על עצמכם, תבקשו, וכאילו אמרתי, וואו, אנחנו נמצאים בתקופה שאפילו מה שקורה בתקשורת הוא כבר לא הדברים הרגילים שאנחנו רואים. אם עומד בעל חרדי ואומר, אני רוצה שתקראו תהילים ואני רוצה שתקבלו על עצמכם משהו. זה ממש תפס אותי.
כן, אני יכול להגיד לך שאני גם חשבתי לא זווית, דובר לזאת, שהרי בבית חולים, כל הבית חולים, יש פינה אחת שהיא נקראת פינת חמד בבית חולים, שזה מקרה רפואי שהוא חמד, מה שנקרא. מה זה? זה היולדות.
כן, נכון.
היולדות בבית חולים, תמיד בבית חולים, הכל חולים ופצועים והכל.
כשהיינו ילדים, היינו רואים אמבולנס ולימדו אותנו להגיד רק יולדת.
רק יולדת, בדיוק. אז זה הזה, ופתאום עכשיו, הדבר הטוב הזה, היפה הזה, הנפלא הזה, שנקרא יולדת, כל השמחה שעומדת מאחורי זה, הציפייה שעומדת מאחורי זה, פתאום הופכת לקטלנית. זאת אומרת שדווקא יולדות ודווקא נשים בהיריון פתאום מקבלות את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. חריגה אפילו, אפשר לומר. והשמחה הזאת, והציפייה הזאת, והכל בסדר הזה, כן, נהיה פתאום, הופך, מתהפך פתאום למשהו אחר לגמרי. ואין ספק שדבר כזה גם, גם תופס, מבחינה כמובן תקשורתית, שפתאום יש פה איזה משהו, ובטח ובטח, הבעלים, האבות, האנשים שצמודים כל הזמן, שמקבלים את זה בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזקה, ואישית וכואבת.
בעצם גיסתך אישה, אני מניחה צעירה, מאושפזת, והיא לא יכולים כל כך גם לבקר אותה, נכון?
זה אחד הדברים הכי אבסורדים. הם גרים בירושלים בכלל. בירושלים בתי חולים עמוסים מאוד בקורונה.
כן.
וגם ככה מעבירים חולים לעבר, ובטח ובטח של יולדות. ואז כשהחלטנו לאשפז אותה, כי מצבה התדרדר, זאת אומרת, המצב הנשמתי שלה התדרדר, לקחו אותה למיאדו, בנתניה, כי שם הומלץ שמצלת יולדות זה הכי טוב, יולדות בקורונה.
באיזה חודש
היא? היא בחודש לי. ואז כשהגיעה למיאדו, בעצם אמרו, אנחנו לא מסוגלים לטפל בה, והעבירו אותה לבנסון. וכשהגיעה לבנסון, אז באמת הרופאים ישר הרדימו ונשימו אותה, בניתוח חירום ילדו את התינוק. זאת אומרת, קודם כל, היא לא יודעת שהיא ילדה תינוק, בסדר? היא ידעה שאולי זה יכול להיות, אבל היא לא יודעת שהיא ילדה תינוק. אבל אחד האבסורדים בסיפור כזה, שבעלה, שהוא גם הרי חייב בידוד וגם חולה קורונה בירושלים,
כן.
אז הוא בירושלים בבית, היא בבלינסון, והילד שנולד בכלל בשניידר. זה עולם סמוך אחד לשני.
נכון.
זה פשוט, פשוט נורא לחשוב על זה, על דבר כזה. שאירוע ש... להיות הכי הכי משמח בעולם והכי הכי טוב בעולם, ופשוט מתמודדים עם דבר כזה שהאימא והתינוק נאבקים על חייהם, אפשר לקרוא לזה, למרות שעכשיו המצב עדיין קשה מאוד מאוד, יש יציבות ויציב.
כן.
יציב כל עוד שזה לא... לא מדרדר, זה כבר אופטימיות זהירה, שנקרא.
אני אומרת גם, נגיד ניתוחים קיסריים, או סתם ניתוחים מתוכננים, יש זמן, מה שנקרא, לבן משפחה, להיפרד, להתכונן. הדברים האלה, אני מבינה, קורים פתאום, האישה לא מספיקה להגיד כלום, היא פתאום, היא עוברת, היא מועברת, היא מורדמת, זאת אומרת, אין להם אפילו זמן לקלוט מה קורה איתם.
לא מספיקה להגיד כלום, אין להם זמן לקלוט, אין להם בעל, היא לא יכולה לדבר איתו, והיא לא יכולה, והוא לא לידע בכלל. ואף אחד לא נכנס אליה, ואף אחד לא רואה אותה. כי זה הכל קורונה, זה הכל טיפול נמרץ קורונה, זה פשוט שגאון, כאילו זה לא משהו שזה. אחותי שרצה ללוות אותה, שלשמחתה, מה שנקרא במרכאות, היא הייתה חולה כבר,
כן, מחלימה,
אז קצת היה בשבילה, כאילו שאפשר לעשות משהו, אפשר לעשות משהו, אבל קצת הבית חולים, זה גם לא מעין אותם הדבר הזה, בטח לא בטיפול נמרץ. אבל אפשר לומר שהבית חולים, מבחינת הרופאים והכל, באמת אנשים נפלאים בבלינסון שם, באמת עשו עבודה, עושים ועשו עבודה מדהימה שם, אכפתיות מדהימה, אבל אין ספק שהמצב הוא לא פשוט בכלל, וכל המצב הזה בכלל, אם ניקח את זה, מה שקורה היום, בארץ, אנחנו מדברים למעלה מ-10,000 אנשים שחולים כל יום,
כן.
חדשים, זה משהו שהוא לא היה ומשהו לא מטורף, אבל בעיקר הדבר הזה שפתאום אנחנו רוצים חולים שלכאורה ישבו על זרי הדפנה, מה שנקרא,
כן, היו צעירים.
צעירים או ללא מחלות רקע, או כמו שאמרנו, הריון, שמחה, הכל בסדר, רק בוא נלד וראו, פתאום מוצאים את עצמם במצבים קשים מאוד, חולים קשים מאוד, ולצערנו גם מוות, נפטרו, לא מעט אנשים, שזה דבר שלא היה. אני אולי ברשותך, באמת, באמת, זה דבר שאני חושב שכולם צריכים לעלות ולחשב ולחשוב מחדש בכלל מה אנחנו עושים ואיפה אנחנו קיימים. אנחנו באיחוד הצלה, מעט תחת הקורונה, מטפלים בכל הנושא של הקורונה, מהדברים הקלים, לכאורה.
יש לכם מתנדבים מחלימים שבעצם כבר יכולים...
יש לנו גם מתנדבים מחלימים, אבל עדיין גם מתמגנים, המתנדבים מתמגנים, גם מחלימים, אנחנו מקשיבים להתמגן.
נכון.
כל הסיפורים של העמותות, שוטרקות האלו,
כן.
אבל הנושא, האיחוד הצלה, אנחנו עושים מעבירים, עושים העברות של חולי קורונה, זה לכאורה יותר קל, העברות אני מקווים למלוניות.
כן, כן.
בפרויקט הרי משרד הביטחון, אנחנו עושים בדיקות קורונה, וכל הסיפור הזה של הקורונה, אנחנו שם נמצאים כל הזמן. אבל אנחנו פוגשים יום-יום את החולים, את החולים קשה, את המשפחות שמתרסקות, את האסונות שקורות כל הזמן. אתמול בבוקר, לא, למה אחר, היום בבוקר, עכשיו, יש אמבולנס של איחוד הצלה, של קורונה, שלוקח אדם ללוויה של אבא שלו, בסדר? עכשיו, למה הוא לקח אותו באמבולנס? כי הוא חולה קורונה בבית.
כן.
אבא שלו נפטר בקורונה בעיר אחרת. אז הוא רוצה ללכת ללוויה של אבא שלו.
וואו.
זה דברים, דברים שלא נורמליים.
תקופת מלחמה ממש. אני גם אומרת, כל האווירת חיסונים, והנה תכף נגמר הסגר, באמת יכול להיות שעשו לנו קצת... בוא נוריד שנייה את הרגל מהגז, והנה אנחנו בדרך החוצה, ופתאום אתה אומר, הנה זה פתאום תוקף אותנו מכיוון אחר, אנחנו לא באמת רואים את הסוף, ולא רק שאנחנו לא רואים את הסוף, זה מחמיר.
לגמרי, אני חושב גם שהנושא, באמת אנחנו עסוקים בימים האחרונים, גם בתקשורת, וגם רואים את זה ברשתות החברתיות, להאשים, לחפש אשמים.
נכון.
לא, הם עושים חתונות יותר גדולות, הם עושים...
והם בבלפור, והם בזה, והם בזה.
הם בזה, והם בזה. לא, למה אתה אומר על בית כנסת פה, תסתכל מה קרה במסיבה הזאת, ואני חושב שאנחנו צריכים, כולם ביחד, כל תושבי מדינת ישראל, כולם ביחד, לעשות טופ, ולהגיד, לא מאשים אף אחד, כל אחד מסתכל עלינו בתוכו, מסתכל על הארבע עמוד שלנו, מסתכל מה קורה איתנו מסביבנו, איך אנחנו יכולים להגיד אנחנו, ידינו לא שפכו את הדם הזה. איך אדם מסוגל לחיות יום אחד עם מחשבה שאולי הוא אשם במותו של מישהו אחר, אפילו באחוז אחד. אחוז אחד אולי, בגלל שהוא לא עשה מסכה, בגלל שהוא לא עשו רחוק משפחתי, רחוק חברתי, בגלל התקהלות, בגלל כל מיני דברים כאלו. איך אדם יהיה מסוגל לחיות יום אחד עם מחשבה אותי? אחד אני אומר, צריך לעשות סטופ, להפסיק להאשים, לחפש מאשמים, והוא לא בסדר, והוא לא בסדר, וגם אני אומר אופה, מגזר חרדי, אני מכיר את זה שאני גם תוכו, היה חוסר בהסברה, ולא הבינו, וכן הבינו, ולא יודעו מה זה בכלל, וכל זה
נכון, בסוף אנחנו צריכים לקחת אחריות על עצמנו,
בסוף צריך לקחת אחריות על עצמנו, על המשפחה שלנו, על החברים, על הקרובים, על השכנים, על החברים שלנו, אנחנו אישית, לא מחפשים מה הוא לא טוב, ומה השני לא טוב, אנחנו צריכים אישית לקחת על עצמנו, ופשוט להחליט תתחיל לתפוס את זה בידיים, לחשב עשו מחדש, זה הכל. והחיסונים, וללכת להתחסן.
ברגע שיגיע הגיל שלנו, כן.
הקוספירציות למיניהם, שאומרים...
מחלישות מאוד,
נכון. זאת הקוספירציות שממשיכות, שבכלל זה לא קורונה. זה שטויות. אנחנו רואים שיש קורונה, היא קיימת. יש לנו מניעה לזה, בוא נעשה אותה. וחיסון זה אחד הדברים האלו, פשוט איך להתחסן, אז זה הכל.
כל מילה. אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, אני כן רוצה להזכיר את שמה של גיסתך, שמונשמת ומורדמת לרפואה שלמה. חיה רבקה בת לאה. כן, יש לי את השם. שתהיה לרפואתה השלמה.
וגם הילוד, שאין לו שם, הילוד בן חיה רבקה.
אני גם אקריא פה עוד כמה שמות שקיבלתי. קודם כל, אני אפרד ממך. תודה רבה, אלי, שיהיה לרפואתה השלמה. אז מאזינים, בעיקר מאזינות יקרות, אם אתם שמות אותנו, אם אתם יכולות לקרוא פרק תהילים, או מחר לנסות לקבל שבת 10 דקות מוקדם יותר, למרות שכמו שאני תמיד אומרת, שבת נכנסת עוד שעתיים, אז זה קצת קשוח בימות החורף לקבל שבת מוקדם, אבל אם אתם יכולות לקחת על עצמכם משהו קטן, לקבל שבת קודם, או לקרוא איזה פרק תהילים או משהו, באמת שיהיה לרפואתם השלמה. חנה שפירה, בת בלה הדסה, בת 38 ממודיעין אלית, לרפואת רחל נעמי, בת אסתר חנה, לרפואת יהודית מרים, בת חנה גיטל, רפואת חדווה בת רחל, רפואת תמר בת אסתר רבקה, לרפואת ששה ברכה בת לאה רבקה. חזרתי אליכם, אני מזכירה לכם את המספר שלנו ל-SMS-ים, 055-966-3991, 055-966-3991, אתם בכל כבודם, עד השעה 11, אני אניה שוחט, כבר אתם שולחים לי שמות לרפואה שלמה, תכף אני ארכז ואקריא הכל ביחד, אבל אני מרשה לכם גם לשלוח הודעות אחרות, עוד דברים, כאילו, שיהיה לנו עוד שיחה מעבר לשמות של הזה. ועכשיו לסיפור שהוא גם רציני וגם משמח וגם אופטימי. אלי פינק היא אימא חרדית לחמישה ילדים שהתגרשה לפני 5 שנים, בעודה עוזבת באומץ רב מערכת יחסים אלימה ומניפולטיבית. בדרך היא גם מספיקה לברוח למקלט בת מלך לנשים מוכות. היא פועלת כנגד כל המוסכמות הרגשיות והחברתיות המקובלות באותה תקופה. היום היא כבר סטודנטית, שנה שלישית למשפטים, והיא פועלת מכל הלב לעזור לאחיותיה שעדיין כואבות בשטח. בוקר טוב, אלי.
בוקר אור.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם, מצוין. אני שמחה להיות אצלך בשידור.
כן, תראי, אז זהו, אז בדיוק אמרתי היום לאורך שוואי, יש לנו היום תוכנית כבדה, אבל הוא אמר לי משהו נכון, אמרתי, שמי, הסיפור של אלי הוא סיפור לא פשוט, אבל הוא גם סיפור של אופטימיות והרבה תקווה. אז אנחנו נגיע לזה בסוף השיחה, אנחנו ניתן כוח למאזינות, למי שצריכה את הכוח הזה. אלי, את לפני 5 שנים, כשסיפרתי את הסיפור ואמרת לי, את אם לחמישה, נכון?
נכון.
קמה ועוזבת בעצם מערכת יחסים, ואני אומרת, היא חרדית כמוני, חיה בקהילה חרדית, ואני לא יכולה שלא לתהות בכל רם, האומץ הזה בעצם לבוא וללכת נגד המערכות. מה הכוונה נגד המערכות? ברור שאם את סובלת מאלימות או משהו כזה, קומי ותלחית. כאילו זה ההיגיון אומר את זה. אבל בפועל, המוסכמות החברתיות, לחיות בקהילה, לקום ולעזור, איך אומרים? לפעמים מה יגידו אצלנו יותר, יותר חזק מהכל, יותר חזק מכל כאב. איך את מצליחה לאסוף את עצמך? אפילו שאת כבר רואה שמשהו לא תקין. כי לוקח זמן להבין שמשהו לא תקין, אבל את כבר רואה שמשהו נכון. לא תקין. מאיפה הכוח להגיד, לא מעניין אותי מה יגידו.
אז אני יכולה לומר לך שזאת, א', זאת לא בעיה רק של נשים חרדיות, אבל זאת בעיה עוד יותר אצל נשים חרדיות, כי באמת מה יגידו אצלנו הוא יותר משמעותי. יש את הקהילה מאוד סגורה, כדי שאישה תקום ותלך ותגיש תלונה במשטרה, זה אני יכולה לומר לך, לי אישית, זה היה אחד הצעדים הכי קשים, הכי אמיצים והכי נכונים שעשיתי בחיים. שאלת מאיפה האומץ. אז אני אגיד לך שכל אישה שנמצאת במערכת מתעללת, בפרט כשיש ילדים, היא תיאבק על חיי הנישואים שלה. היא תיאבק על חיי הנישואים שלה. לא מפרקים נישואים כל כך מהר ובקלות, כשיש ילדים. זאת הסיבה, אגב, שמתעללים רבים ממהרים להביא ילדים לעולם. זה כרטיס ביטוח. במרבית המקרים, אלימות פיזית היא תתפרץ, אלימות פיזית ממש תתפרץ רק אחרי שיש ילד. אני יכולה לומר לך שהשקעתי המון 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 אנרגיות, הרבה מעבר למה שצריך, לפחות כך אמר לי אחד הרבנים הגדולים, פשוט אמר לי, עשית הרבה מעבר למה שצריך, ואת זה עשיתי כדי לנסות לתקן את הניסויים האלה, כשהאמנתי שיש סיכוי לניסויים האלה, בגלל שיש לך ילדים.
11 שנה זה לא מעט זמן.
נכון, היום אני יכולה לומר לך שהלכתי לטיפול, ניסיתי לגרום לא ללכת לטיפול, אבל כשהבנתי שאי אפשר לתקן מישהו שלא רוצה לשנות, ושהילדים למעשה רק נפגעים במהלך הזמן, זה היה הקש ששבר את גב הגמל. וחשוב לי לומר לכל אישה ששומעת אותי, לילדים יש ברומטר מאוד 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 רגיש, וגם אם את מאמינה, כמו שאני האמנתי, שהילדים שלי לא רואים ולא שומעים ושאני מגוננת עליהם, הם מרגישים והם חווים הכל במידה כזו או אחרת, והם נפגעים. ואני יכולה לומר לך שהאומץ שלי נבע מסיבה אחת. הילדים. אני הבטחתי לעצמי שהילדים שלי יגדלו בבית רגוע ושלב, שלא יהיה, באמת, שלא יהיה, על גופתי לא יהיה דור שני. הבן שלי לא יגדל להיות גבר מתעלל, והבת שלי לא תגדל להיות אישה עמוקה. הילדים שלי יגדלו בריאים בבית, אומנם להורים גרושים, אבל בבית שקט ושלב ובריא ורגוע ככל האפשר. אז כן, האומץ שלי נבע מהילדים שלי, ואני אומרת כאן גם לנשים אחרות, את גם ילדה של מישהו. אל תחכי שזה יהיה רק בגלל הילד שלך. גם את ילדה של מישהו, ואף אחת לא רואה על היחס הזה.
את מדברת על יחס, ואת יודעת, הרבה פעמים שאת מדברת, במקומות שאת כותבת, את אומרת, האלימות באמת קודם כל היא לא מתחילה בקפה, או בפנס בעין, היא הרבה לפני כן. יש מושג שמדברים עליו עכשיו הרבה, שנקרא, תקני אותי אם אני אומרת את זה נכון, גזלייטינג, נכון? ככה אומרים את זה?
נכון, גזלייטינג, כן, בדיוק.
אז בואי תסבירי באמת, על מה מדובר? כי זה משהו שהוא נורא נורא מעומעם ולוקח זמן להבין אותו, נכון?
נכון. גם, אגב, גם כשמדברים על אלימות, אז נורא קל, בפרט כשמציגים את האלימות בתקשורת, מאוד קל להתאפס על הקטעים האלימים הפיזיים. כאילו, אלימות פיזית או מילולית, קשה ככל שתהיה, היא קלה לזיהוי.
כן.
סתירה או כללה זה רע, נקודה. אבל אלימות פסיכולוגית או רגישית, הן הרבה יותר קשות לזיהוי. ככל שהמתעלל מתוחכם יותר ומניפולטיבי יותר, ככה יותר קשה לזהות אותה. וגאסלייטינג זה צורת התעללות מאוד מאוד מתעתעת, כשהמתעלל גורם לך בצורה מאוד מתוחכמת לפקפק במציאות, בעצמך, בחשיבה שלך, בזיכרון שלך. ואני אתן דוגמה פשוטה יחסית. למשל, הוא יגיד לך לעשות משהו מסוים, ולמחורת הוא יכחיש מכל וכל שהוא אמר את זה, שהוא ביקש ממך לעשות את זה. או ההפך, הוא טוען שאמר משהו שלא נאמר, וטוען בתוקף שאת שוחחת. וכשזה קורה פעם אחרי פעם, את מתחילה לשאול את עצמך, באמת, אולי באמת שכחתי. כן, אולי באמת שכחתי. ואני אתן דוגמה קצת יותר מורכבת, כי היא יותר מניפולטיבית. לצורך העניין, יש מתעללים שמשתמשים בגז לייטינג להעלים חפצים. אני יכולה לומר לך שבמשך תקופה מאוד ארוכה, התחבר לי בדיעבד שהוא היה מעלים לי את המפתחות. ככה פעם אחר פעם הייתי מגיעה אחרי עבודה עייפה, ומגלה ששום המפתחות לא בתיק שלי. והייתי נאלצת להגיע אליו, לכוילל שלו, ובהתחלה בצחוק הוא היה נוזף בי שאני שכחנית, וזה חודר אלייך.
כן.
ואני יכולה לומר לך שזה קורה פעם אחרי פעם אחרי פעם, את לא חושבת כאילו מוח בריא ונורמלי, אישה נורמלית לא תחשוב מישהו לוקח לי את המפתחות במכוון.
נכון.
אבל אני יכולה לומר לך שעשיתי בדיקות. פשוט אני זוכרת שהייתי שמה את המפתחות בכיס מאוד מאוד ספציפי, וזה היה נעלם משם. המפתחות לא נעלמים סתם. זה קרה גם עם תכשיטים, ואפילו פעם אחת הוא הודה לי שהוא הכביל לי את התכשיטים כדי ללמד אותי לקח שאני אחראי יותר ולא אניח אותם על השיש, למשל. אני יכולה לומר לך שאחרי שהוא עזב את הבית, אז... זה מעולם לא קרה. לא שכוחת מפתחות, והם לא נעלמים לי באופן כללי. ואני יכולה לומר לך שאת התובנה הזאת על גייסלייטינג, נפל לי הסימון בוודאות בצורה ממש מוחלטת, ואחרי שקראתי על זה. ואז כאילו, פשוט אמרתי לעצמי, וואי, זה בדיוק מה שקרה לך.
אגב, זה עכשיו, דברים זה שאת מתארת, מתארת שיכולים, זה דברים שיכולים לקרות גם, אגב, בעוד מערכות יחסים, מול בוסים... מול, נכון, כאילו זה
נכון.
סוג של מניפולציה מאוד 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 כזאת מתוחכמת, שקשה נכון. לעלות עליה בהתחלה.
נכון, נכון, נכון. אם בכלל, אני בטוחה שיש הרבה דברים שנעשים מאחורי הגב ובצורה מאוד מוסוות, שלא תמיד עולים על הדברים האלה, אבל עם הזמן, מה שזה גורם, זה גורם לך באופן טבעי לחשוב שאת מאבדת את הזיכרון שלך, שוכחת, את מתחילה לפקפק בעצמך, בזיכרון שלך, ביכולות השכליות שלך.
כל הערך העצמי הולך ומתפורר.
כן, עכשיו זה נעשה במקביל לעוד המון המון פעולות אחרות, ושיטות, כל מיני מניפולציות שונות מסוגים שונים, ועם הזמן באמת את הולכת ונחלשת, גם מנטלית.
כן.
זה דברים שניתנים לתיקון, ברוך השם.
זהו, אז באמת...
מניפולציה היא, זה מה שחשוב לי להגיד משפט אחרון על זה, זה מניפולציה היא רק מניפולציה כל זמן שאת לא מודעת אליה. ברגע שאת חושפת אותה, זה כמו לצפות בכדור, במישהו שחובט בך כדורי בייסבול מרחוק, בסלואו מושן. את כבר מזהה את זה.
וואו, טוב.
את יודעת להתחמק מהכדורים.
אני מקווה שהערת למישהי משהו שלא שמה לב אליו. כמובן שאת קמה ועוזבת כבר שהמצב מסלים, וזה לא רק דברים כאלה, אלא זה באמת אלימות פיזית.
נכון.
אני מבינה שהיום את לומדת משפטים, וכשסיפרת לי שאת לומדת משפטים, אמרתי לך, אז זה במטרה לעזור, כי המערכת לא פשוטה. אמרת לי, כן, את עוזרת היום ממש לנשים שצריכות להתמודד עם מערכת המשפט, מהמקום שאת ממש מבינה אותם?
אז אני יכולה לומר לך ככה, הדרך החוץ יציאה ממעגל האלימות, היא כרוכה בהמון המון אלמנטים. יש לך את ההתמודדות עם הרשויות, עם המשטרה, רווחה, בית משפט, בית הדין, תלוי כאילו כל אישה והסיטואציה שלה. אבל בנוסף לכל יש גם את העניין של האישה עצמה. תראי, לשנות את המציאות זה לא מתג שאנחנו יכולים ללחוץ עליו ולשפר את כל המערכות. מה שאישה יכולה לעשות והדבר הכי טוב שהיא יכולה לעשות זה לשנות את דפוסי החשיבה שלה, שהם אגב נרכשים הרבה פעמים. אישה מוכה. מפסיקה להיות אישה עמוקה לא כשהגבר עוזב את הבית. היא מפסיקה להיות אישה עמוקה כשהוא עוזב את הראש שלה.
כן.
וזאת עבודה מאוד מאוד קשה. אז כשנשים מתקשרות אליי, קודם כל, אם הן נמצאות, אם אני מאתרת ומזהה שהן באמת במצוקה והן זקוקות ממש, והן בסיכון גדול, אז דבר ראשון אני מפנה אותן למקומות, לאנשי מקצוע שיסייעו להם. אני יכולה לומר לך שברוך השם הצלחתי לעזור לשתי נשים להיכנס למקלט.
וואו.
כן, אחרי תקופה לא פשוטה שהם עברו. ואני יכולה לומר לך שזה דבר ראשון, קודם כל לזהות אם אישה נמצאת בסיכון ולהפנות אותה למקומות המקצועיים. אני לא מתיימרת לטפל במצבי סיכון, אבל כשנשים מתקשרות אליי בשלבים שכבר הגרוש לא נמצא בבית או אחרי, אז בכל מיני סיטואציות, ואני עוזרת להם להבין את הסיטואציה, להבין, כמו שאמרתי, זאת מניפולציה רק כל עוד היא לא מובנת. ברגע שאת מבינה את שיטת הפעולה ואת דרכי הפעולה, יש כלים להתמודד. בדיוק. לא, יש גם כלים להתמודד. את לא יכולה לשנות את הסביבה, את לא יכולה לשנות אותו. מה שאת יכולה לשנות זה איך שאת מתנהלת מולו. והרבה פעמים זה באמת אחד הדברים שהכי משחררים את האישה. באמת, כמו שאמרתי, אישה מוכה, היא מוכה כל זמן שהוא, לא קשור, כל זמן שזה בראש שלה. לוקח המון זמן לעקור את המחשבות ואת הרעל שנספג במשך שנים. כן. זאת עבודה לא פשוטה.
תקשיבי, אלי, אני חייבת להגיד לך שאני שומעת אותך, ואת מצד אחד מספרת דברים קשים, ומצד שני נשמעת נורא אסופה, נורא, אמנם עברו 5 שנים, אבל זה דברים שהם, אני בטוחה שהם טריגרים עבורך ו...
נכון.
כאילו זה גם תקווה, אני אומרת איזה יופי, הבחורה עברה גיהנום, והיא טיפו על הקו, היא נשמעת נורא אסופה ונורא מדויקת, ו...
ברוך השם,
זה אפשרי לצאת מזה.
זה אפשרי לצאת מזה, אני כאן אומרת לכל מי ששומעת אותי, לא משנה כמה לא פשוטה הדרך החוצה, יש אור בקצה המנהרה, והאור הזה מתחיל ברגע שאת מספרת ומשתפת את האנשים הנכונים והמתאימים. אני יכולה, שאני באופן אישי עשיתי, טיפלתי בעצמי ומטפלת בילדים שלי ועדיין עוברת טיפולים, בכל מיני סוגים, כמה שיותר, אני לא מתביישת בזה. כן. הלכתי לטיפול פסיכולוגי, עשיתי מספר טיפולים רגשיים, עברתי אין ספור טיפולים, והילדים שלי בטיפולים. אנחנו, אני יכולה לומר לך משפט שאמרתי למנהל של החדר של הבן שלי, אתה לא צריך לחשוש מאנשים שהם מודעים לאתגרים שלהם ומטפלים ומתמודדים איתם. לא מתמודדים עם האתגרים שלהם ומסווים אותם וזה מתחת לשטיח. אני לא מטאטאת דברים מתחת לשטיח. אני מדברת על הכל בריש גלי ובצורה מאוד מאוד ברורה ומתמודדת איתם. ואפשר לצאת החוצה ממעגל האלימות. זאת דרך לא פשוטה, אבל אפשר, וחשוב מאוד לקבל כמה שיותר סיוע מכמה שיותר גורמים מקצועיים. זה מאוד מאוד חשוב. לא להיות וונדר וומן, את גם ככה וונדר וומן.
נכון, משהו קטן לסיום, בכל זאת עברו 5 שנים, אז פנייך מועדות קדימה, פרק ב', את חוששת, את, מה ההתייחסות שלך להמשיך הלאה?
אז להמשיך הלאה. אני יכולה להגיד לך שבשלבים הראשונים הייתי בחרדה ממש גבוהה.
שזה לא יחזור
על עצמי. לא הייתי מעוניינת, ואני יכולה גם לומר לך שזה צעד, אני חושבת שהוא נבון, לא לקפוץ ממערכת יחסים חולה אחת לישר לזוגיות. צריך לעבור דרך שיקום, הילדים צריך להגיע לאיזושהי רגיעה, צריך להגיע לניסויים לא ממקום רעב וחולה, אלא ממקום חזק, ובעזרת השם, אם יגיע בן אדם המתאים, אז כן, פניי, אני פתוחה, אני פתוחה לזה, אני לא, כן, אני לא שוללת את זה. מצד שני, אני גם לא מרגישה שזה תמצית כל קיומי, תשמעי, יש לי 5 ילדים, ואני עובדת מאוד קשה גם לגדל אותם וגם לגדל את עצמי. ובעזרת השם, אם יהיה מישהו מתאים, אז אנחנו, כמו שאמרת, פניי לשלום, אבל זה לא בכל מחיר, ממש לא. וכן חשוב להגיע לזוגיות ממקום בריא ויציב, ולא ממקום, כמו שאמרתי, רעב וחולה. ואחרי שעוברים שיקום, אז אפשר לחשוב על פרק ב'.
אלי פינק, ממש אני מודה לך על השיחה הכנה ועל האומץ שלך, ואני כן איתרתי פה את המספר של הקו החם של בת מלך.
נכון, אני יכולה להגיד לך אותו.
אם את יודעת אותו בעל פה, אז מעולה, אז תגידי לנו
אותו. בוודאי. הקו החם של בת מלך, 1-800-292-333. באמת, אני יכולה לומר לך, לי באופן אישי, המקלט, אני התגלגלתי למקלט בסופו של דבר, והמקלט הציל לי ולילדים שלי את החיים. באמת, חד וחלק. אני התמודדתי הרבה זמן באמצעות הקהילה, אני לא נכנסתי למקלט מיד, אני נכנסתי למקלט אחרי שהתגרשתי. האלימות פשוט לא פסקה, והמקלט הציל לנו את החיים. הוא נתן לנו אי של שקט, אחרי תקופה מאוד 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 סוערת. וזה מה שנתן לילדים שלי ולי את המקום הזה, הרגוע, השקט, המכיל, כדי לאבד את מה שעברנו, כדי להכיל את מה שעברנו, כדי לקנות כלים ולרכוש כלים, להתמודד עם מה שאנחנו עברנו ועתידים היינו לעבור. וברוך השם, אפשר לצאת ממעגל האלימות, ואני כאן קוראת לכל אישה ואישה ששומעת אותי, אל תישאר עם זה לבד, ומצד שני, אל תעזבי גם לבד, תפני לאנשי מקצוע שמתמחים באלימות במשפחה, וזה הקו החם של בת מלך, 1-800-292-333.
אלי, אני מקדישה לך שיר שמח, כי אני אמרתי שזה יהיה שיחה אופטימית, אז אני מקדישה לך...
זאת אכן שיחה אופטימית, כן. אני מודה לך מאוד.
אני מקדישה לך את כוח הרצון של רולי דיקמן, ושיהיה לך שבת שלום רגועה וטובה, והרבה כוח להמשך הדרך. תודה על האור הזה שאת ממשיכה לתת.
תודה רבה, איניה. להתראות. אני מודה לך מאוד.
תודה. אנחנו בכל כבודן, 10:40. טוב, אתם ממשיכים לשלוח שמות... ממשיכים לשלוח שמות לתפילה, אז אני אקריא. רפואה שלמה לחיים בן שרה פורטונה מצפת, בחור צעיר שמחובר לאקמו, עוד היה בת רחל, רפואה לשלמה. לרפואת אודליה שושנה בת מרים, מישהי מבקשת פה להקריא בבקשה יותר לאט. אני עשיתי דיל עם הקדוש ברוך הוא, אמרתי לו, מה שאני מקריאה פה, תוסיף את התפילות ואת הקבלות של המאזינים, תעשה מהכל עוגה גדולה ושיהיה לשם שמיים. אז בוא נגיד שקדוש ברוך הוא שמע אותי, שמע אתכם, שמע את כולנו. ובעזרת השם שיצא רק טוב מהתוכנית הזאת, למי ששמחה מהתוכנית הזאת, בכתה, התרגשה, התעצבנה, שכל הזכויות יעלו מעלה-מעלה עד כיסא הכבוד. עוד אס-אמסים, שילחו לינה ל-055-966-3991. הבטחתי לכם גם קצת כוח בתוכנית הזאת. אז אני אומרת בוקר טוב לעידית שלב, מנחת ימימה ופסיכותרפיסטית, תלמידה ישירה של ימימה כעשור, ובעלת המרכז ללימודי ימימה בגמזו, ובצפר הווירטואלי ללימודי ימימה. שלום. תראה, המון טייטלים, מה אני אעשה?
יותר מדי.
כן, אני פשוט אגיד בוקר טוב לרבנית עידית. הרבנית עידית, נכון? אני יכולה
לקרוא לך רבנית. לא, ממש לא.
אז בוקר טוב עידית.
בוקר טוב עידית, לא רבנית עדיין.
כן. תדעי איך שאני מאוד אוהבת את הטייטל רבנית. פשוט בחודשי אלול פעם, כשהיינו מופיעים פעם לפני עשרות שנים, אז בחודשי אלול הייתי כאילו לא עושה סטנדאפ, יותר הייתי מדברת כזה ברצינות, ונורא אהבתי את הקונספט, כי אז הייתי אומרת לאנשים, תשמעו, הרבנית ממהרת, הרבנית היפה, הרבנית צמאה, כאילו דיברתי על עצמי בקיצור תאמצי את ה...
אז לי זה יוצר פער.
אוקיי.
אני מרגישה שזה גדול עליי בכמה מידות.
בסדר, אנחנו נישאר בעידית.
כן, אנחנו נישאר בעידית.
תשמעי, אני כל כך אוהבת את התורה של ימימה, ואני לא לומדת אותה באופן רשמית, אבל כל פעם שאני ככה נקלעת לאיזשהו טקסט שהוא מספיק מתווך לי, האישה הפשוטה, אני ממש נהנית, והנה אני פונה אלייך בתור מישהי שממש מונחת עמוק בלימודים, ומבקשת ממך, בואי תני לנו קצת כוח בימים האלה הלא פשוטים.
אוקיי. אז בואי ככה, חשבתי כשתכננו את התוכנית, אז אמרו לי פרשת שבוע. אז אמרתי, אוקיי, איך תמיד הלימוד קשור לפרשה והפרשה לזמן, והכל מצטרף. וקודם כל אני אגיד שבאמת אחת המשימות שלקחתי על עצמי, אני ועוד חברותיי המלמדות, זה להנגיש את החומר, שהוא יהיה זמין ופשוט, ושכולנו נוכל ממש ליישם אותו בתוך החיים, שלא יהיו זה הבנות גבוהות, ושזה תכלס ממש. אז אני אגיד לך ככה, פרשת בו,
כן.
זאת הפרשה שלנו, והדבר שהוא כל כך מושיע את הלימוד הוא משהו שמתרחש בפרשה, כי בפרשה הזאת המצווה הראשונה שבני ישראל מקבלים זה קידוש החודש.
כן.
החודש הזה לכם ראש. והתקופה הזאת של אוטוטו טו בשבט, שהטבע נמצא בהתחדשות מאוד מאוד גדולה, אבל לא ניכרת. זאת אומרת, אומרים, השרף עולה באילן, אבל העץ... דווקא נמצא בעירום, הוא לא בסגסוג ובלבלוב שלו, ואם זאת בוחרים את הזמן הזה בעצם להתחיל את ההתחדשות. ולא במקרה, חשבתי על זה ממש ככה בוקר, לא במקרה שהמצווה הראשונה יכולה להיות משהו מאוד כזה, את יודעת, לא יודעת מה, נרות שבת, תקבעו את הזמן ותתחדשו, וגם כשהירח גם כן לא נמצא בשיא היופי והאור שלו, אלא משהו כזה שהוא כל כך מינימליסטי, כמו העצים עכשיו, זאת אומרת, יש משהו... שאני חושבת שאנחנו רוצים לצאת מעבדות, ובימים ההם בזמן הזה, שאנחנו רוצים כן לקבל איזושהי, לצאת מאיזה מיצר, עכשיו נדבר על המיצר הקונקרטי, אנחנו נמצאים במיצר.
נכון, סגר.
אנחנו לא נמצאים עכשיו בהרחבה שלנו כעם, אנחנו במיצר. איך שלא נסתכל על זה. ודווקא כשאנחנו רוצים לצאת מאיזשהו מיצר שהוא כל שנה מתחדש, העניין הוא לראות, דווקא כשבחוץ, על פניו, אנחנו לא רואים משהו שמראה התחדשות, יש איזושהי בקשה של הצד, של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, כל פעם, אם אמא קוראת לזה, ראיית המצב העכשווי כהתפתחות. ככה היא אומרת. ראיית המצב העכשווי כהתפתחות. איך אנחנו יכולות, כמו לקום ובאופן אקטיבי, לראות האם בכל זאת יש דברים שמתפתחים ומתחדשים, למרות שבחוץ לא רואים אותם. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? קודם כל, זאת המצווה הראשונה. תחדשו. תחדשו את הראש כל פעם. כל פעם מחדש, את אומרת, אני מתחילה עוד פעם, אני רוצה להתחדש. אני רוצה להוסיף כוח. וזאת מצווה, כי כנראה זה לא קל וזה לא מובן מאליו. כן. בטח הדברים שאנחנו אומרים, די, כבר ניסיתי כל כך הרבה פעמים ואין לי כבר כוח לנסות עוד הפעם. די, כבר זהו, אני... יש פה מצווה שאומרת, אם את עבד, אז את משועבדת לכל אותם דברים שמצמצמים אותך ומצרים אותך בהסתכלות שלך. אבל אם את גאולתית, אז את צריכה כל פעם מחדש. וכל כך יש סמיכות של, של ההתחדשות הזאת, של כל פעם, זאת אומרת, אני קמה עכשיו, למרות שאני לא רואה, אני מחפשת לראות שיש התחדשות, ואני מאמינה בה, ואני הולכת. עכשיו, יש משפט נפלא
של אמונה. זה ממש אמונה עיוורת.
אבל זאת, קודם כל, איך שיצאנו ממצרים, ביקשו מאיתנו להתחדש, ולא פעם אחת. יכולו מי יצאתם, זהו, עכשיו אתם על מסלול של גאולה, של רק להוסיף טוב, שכל מה שמצמצם אתכם לא יהיה לכם, אבל זה לא. איך שיצאנו ממצרים, אמרו לנו, כל חודש מחדש. כי זה ברור שיצאת, ותצטרכי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עוד פעם להאמין במשהו טוב, עוד פעם לנסות להתחיל משהו מחדש, עוד כל חודש. אז כאילו, צירפו את ההתחדשות לגאולה.
כן.
וזה, ימימה אומרת לך משפט נורא יפה. היא אומרת, כל רגע הוא רגע לדיוק. או שהיא אומרת את זה בנטיעות, היא אומרת, בכל זמן את יכולה לקום ולטעת. אפרופו טוב בשביל.
כן.
וזאת התחדשות, זאת אומרת, בעצם כל הזמן יש אנרגיה בעולם שמתחדשת לזמנים קטנים. כן, היא אומרת שכל שלוש שניות העולם מתחדש, ימימה, ככה היא מסרה לנו. אבל בטח כל שעה וכל יום וכל שבוע וכל חודש וכל שנה וכל שמיטה וכל יובל. בעצם העולם יורדת דעת חדשה ואופציות חדשות. אבל כשאני תקועה בעבר, זה כל העניין. אמרתי משהו לא בסדר. העולם מתחדש כבר. כן. אבל אני למה אמרתי ואיך אמרתי ואיך עשיתי... אז תתחדשי, אז תראי מה את יכולה לתת עכשיו. את יכולה לתת משהו חדש. את לא חייבת להישאר בעבר. וזאת בשורה של, של הפרשה הזאת. תתחדשו. הייתם במצרים, היה שם משהו לא תקין. תתחדשו. אתם יכולות כבר לעבור לזמן חדש. כל רגע אפשר לקום ולתת. ככה היא אומרת.
את יודעת, זה גם תקופה שאנחנו לא כל כך יכולות להתחדש בזרה. אז ממש מצריך מאיתנו לחפש פנימה בנפש התחדשויות, כבר אין את ההתחדשות החיצונית הרגילה.
אז בואי, אני ככה שואלת אותך, אבל זה צריך לפתוח התבוננות לזה. אני בטוחה שכל אחת, אם עכשיו מסתכלת עם רחמים גדולים וחמלה על עצמה ואיזה חום לב, אז היא יכולה לראות שלמרות הקושי ולמרות מה שמבחוץ אולי נראה, היא התחדשה במשהו בתקופה הזאת. יש משהו שהיא כן הוסיפה לו חיות, היא כן טיפחה משהו חדש, אז יכולת איזה קשר עם משהו, איזה קשר עם עצמה אחר, עם הגוף שלה אולי, או איזה משהו עם איזה ילד. או... אני בטוחה שלמרות שנראה, שהעצים הרומים, אומרים עשרה חולי בעילן, משהו משקה את עצמו בפנים, ואני בטוחה שכל אחת, אם היא תהיה עכשיו בהסתכלות רחבה, היא תגלה את זה. Mm-hmm. וזה נורא חשוב, זאת מצווה, זאת המצווה, לגלות מה יתחדש, כדי להמשיך לחדש.
מדהים, בשבוע הבא... כן.
אז כן, בשבוע הבא, אז אנחנו, אפרופו החשיבות הזאת, בעצם החשיבות הזאת שכן נוכל באופן ככה מאוחד, כי אני חושבת שיש משהו בדעת שהיא מתחברת. אם הרבה נשים ביחד מתאספות, אז דעת של אחת משפיעה על השנייה. אז אם כולנו, שבוע הבא אנחנו עושות מפגש נשים גדול, שכולו התחדשות.
וירטואלי כמובן.
כן. בסדר, את יודעת, גם זאת הייתה התחדשות עכשיו.
נכון.
זה אפשר להמון נשים
מכל הארץ.
שזה המצב... מכל הארץ, להיות בבית שלהם ולטעת המון דברים בבית שלהם. זה המרכז שלנו עכשיו בקורונה. אבל בעצם זה מפגש עם מירי מסיקה, שהיא מבשרת נשיות, והיינו גם שיהיה הרבה סוגי נשים. אנחנו לא נשיות, כן. אנחנו לא שייכים לאף מגזר, אם אני לא מנחסת לעצמה שום מגזר, זה נשים באשר הן שרוצות להתחדש, להתפתח, ולגלות מה טוב כבר קיים כדי להוסיף. אוקיי? ואנחנו נפגשות כולנו עם מוזיקה, והעניין יופי. הוא יהיה לפתוח את התודעה, על זאת הנקודה. כשיש את ראש חודש, אומר, תפתחו את התודעה, זאת אומרת, אצלכם ההתחדשות, זה פנימה פנימה, אז לפתוח את התודעה, לראות מה התחדש למרות שלא רואים, וכשפותחים את התודעה, זה כמו, זאת אנרגיה, יש כוח לראות. וכדי שנוכל לתת עוד, בתנועות קטנות, אני ככה רק אסיים, כל העניין של ימימה, זה שדברים הם לא בומבסטיים, אין טרנספורמציות, זה לא וואו, ואכזבו, זה... אנחנו רוצות מפגש נשי כדי גם לראות מה התחדש, וצריך דקות, מאוד דקות לקלוט את זה והרבה חמלה, וגם לבחור מה אני יכולה לתת בתוך החיים שלי שיחזיק. אז הדברים שצריך את זה, בטיחות לראות מה אפשרי. וכשהרבה נשים ביחד נותנות כוח ואנחנו מתאספות, אז יש איזה ככה רפואה שיורדת ואיזה דעת שיורדת, שאנחנו יכולים לראות מה אנחנו הולכים להוסיף עכשיו בזמן הזה, בתנאים האלה, כי תמיד אפשר להוסיף.
מדהים. עידית שלב, קודם כל אני אציין מישהי פה שלחה לי הודעה, האם מדובר ברבנית ימימה מזרחי? אז לא. יש את הרבנית ימימה מזרחי, ויש את שיטת ימימה, עליה השלום, שאותה את אצלה למדת ואותה את מלמדת. אז מי שתרצה להצטרף למפגש הזה, יכולה להיכנס לגוגל, לכתוב על המפגש שיקראו הכוח לצמוח, ואני מקווה שככה מאזינות יוכלו לשמוח איתך. עידית שלב, אני מודה לך על הכוח הזה. ואני מברכת אותנו.
שניתן אחת לשנייה כוח. שנוכל
לצמוח, יחד עם העצים והלבלובים בעזרת השם. תודה רבה, עידית.
כל טוב לך, תודה
רבה. תוך כדי שעידית דיברה, הרהרתי לעצמי, אין גנים, אין בתי ספר, איך אני אשרוד שבוע הבא בלי שהילדים יחזרו מהגן עם הסקיקים של התמר תמרוני והשקט שיגדוני? אתם מכירים את הסיפור של הגן? חזרו על זה, תמר תמרוני, שקט שיגדוני, שבוע הבא, בלי נדר, אני משיגה את השיר ואני מקרא לכם אותו בשידור, כי מדובר באמת בנכס צון ברזל שגדלנו עליו וגידלנו עליו, ותמר תמרוני ושמן שמנוני. וואו, אימאלי, אנחנו תכף מסיימים את התוכנית, זה מרגש, אבל אל דאגה, אני לא שכחתי את לאה פריד, שמחכה לנו בסבלנות רבה, ועל כתפיה מוטלת משימה לא פשוטה. לאה, שלום לך.
שלום, אניה, שלום לכולם.
איך אני אוהבת את...
חשבתי שאני לא אגיע לפה היום.
רגע, מה זה ברעש? רעשים נוראים? יכול להיות שאת מפירה סגר?
כן, כאילו, בקטע חיוני, כמובן.
כמובן, כולנו חיוניים.
כן.
מה? לאה, מה התחושות? תראי, מצד אחד אנחנו מרגישים שהקורונה לא נגמרת. מצד שני, אומרים על יותר ויותר חיסונים, והנה גם אנשים צעירים מתחילים להתחסן. ואת אומרת לי אתמול, תשמעי, אני אגיד לך את האמת, יש לי משהו לא פופולרי להגיד, לא בטוחה שאני רוצה שהקורונה תיגמר.
מלחיץ אותי, אניה, זה מלחיץ אותי. תחשבי מה יקרה עכשיו.
מה יקרה?
תחשבי. מה יקרה? מה יקרה? אני צריך לקום בבוקר בשעה ספירה, אניה, ולהעיר את הבנות שלי, להלביש אותן.
וואי, זה נורא, הלחץ של ההסעות.
לא, חכי, אני שואלת אותך, את זוכרת איפה המדף של החולצת בית ספר?
לא, אני לא גייצתי אותם חודש.
אני לא זוכרת, יפה, לא זוכרת איפה זה נמצא, עכשיו לכי תתאים מצבעים, לכי תשים מצבעים, לא יודעת, מלחיץ אותי.
נכון.
עכשיו, עזבי את זה, יש לבת שלי יום הולדת עוד שבועיים. ואם היא גמרה עד אז הקורונה, אניה?
את אלצי לחגוג לה, את אלצי לחגוג לה עם ילדות נוספות שהן לא שלך.
בדיוק, 30 ילדות יכנסו לי לתוך הבית, לא מתאים לי. את מבינה? לא מתאים לי.
לאה, זהו, זה קצת חוסר רגישות לאור המצב הקשה מאוד בעם ישראל על הקורונה. אני רוצה לעשות הפרדה רגע בשני הדברים. לאה פריד בעצם מעוניינת בהמשך הסגר, שכולם יהיו בריאים, אבל שנהיה בסגר, את אומרת.
בדיוק, אני כבר התחסנתי, אני לא דואגת.
כן? את אחרי מנה ראשונה, שנייה, שביעית?
אני אחרי מנה ראשונה, אני לפני מנה שנייה, אבל אני...
את בפירות שבין לבין.
בדיוק, ואני אומרת שבפורים, למשל, כבר כולם התחסנו מנה שנייה, ואנחנו נצטרך להתחיל להביא משלוחי מנות. אנחנו נצטרך להתחיל לעשות תחפושות. לא יפה, זה מלחיץ. זה מלחיץ אותי התחפושות האלה. כל הקבוצות של האימהות, עם התחפושת של סמי הקבל, והתחפושת של הדובדבנית והקושפשנית, ואני לא יודעת,
ואני רוצה להזכיר לך, מאיכן מזמינים תחפושות שיצא בזול? מאלי אקספרס. ומאיכן הזמנו את הקורונה? גם מאלי אקספרס. ואני אומרת, המסר פה מהקדוש ברוך הוא לוותר על התחפושות.
אני גם אומרת, אם אפשר, אוקיי, סבבה, הבנתי, אז צריך שלא יהיה קורונה, וצריך שלא יהיה סגר, הבנתי את זה.
כן, את רוצה לאמץ את
ה... כן, כן, התחפושות והמשלוחי מנות, אם אפשר, לא בומבסטים יותר מדי, השביקר שלי גם ככה מתבאסת עליי כל שנה, אם אפשר שיהיה תירוץ, עכשיו אין תירוץ.
את מביאה לה, את משקיעה?
נראה לך שאני משקיעה, אני מספרת לך פה שאני לא משקיעה.
אה, בגלל זה היא מתבאסת.
בגלל זה היא מתבאסת. כי זה אף פעם לא יוצא מושלם מספיק. והיא צודקת.
לאה, את אומרת פה דברים מאוד קשים, כי הקדוש ברוך הוא לא שומע תפילת הולכי דרכים, אבל אולי הוא שומע את התפילה שלך, שאת מבקשת שהקורונה לא תיגמר.
לא, חס וחלילה, אז הנה, אז שוב אני אגיד, ברור שאני רוצה שהקורונה תיגמר, ושכל האנשים יהיו בריאים, ושלא תרחף מעינינו הסכנה הזאת, אבל זה מלחיץ אותי, מלחיץ אותי הרגע הזה שיגמר הסגר שכל כך התרגלנו אליו, הלא לעשות ספורט הזה, או לעשות ספורט בבית בכאילו ולהעלות תמונות לחברים, הנה עשיתי ספורט, זה אני רוצה
נכון,
ש,
נכון,
שלא ייגמר.
צודקת. טוב, שלא... אני מבינה אותי, או שיגמר, אבל אני אמסור את התפילות שלך למלאך רפאל, למלאך סגר אל ולמלאך חיסון אל, שיוכלו לטפל באופן מאוד מאוד נקודתי בבקשות שלך. מצד אחד שתהיה בריאות, מצד שני שלאה תוכל להמשיך לשקוע בחייה ולא לתפקד באופן כללי. לאה לא מעוניינת לתפקד. לאה פרי, תודה רבה לך. אנחנו ניקח את התפילה המאוד מדויקת שלך לקדוש ברוך הוא.
רפואה שלמה לכל החולים, ובעזרת השם שבאמת זהו, שדי שיגמר. אבל עם סגר, כן, סליחה.
כשיגמר עם טוויסט, שניקח מאיתנו את המתנות של הקורונה, מתנות האימהות השוקעות שלא מעוניינות לתפקד, ואני רוצה להגיד לך כאן על במה זו, ללמד את הילדים ממרחב קולי לימודים, זה פי אלף יותר קשה מלשלוח אותם בבוקר להסעה, בסדר? מרחב קולי זה דבר שצריך לצאת מהעולם הזה.
כן, אם את מקפידה שהילדים שלך יהיו בכל השיעורים, אז נכון, אני, את ממש ממש צודקת.
נכון, בסדר. אני שמחה שסיימנו את הרעיון עם המילים הצודקת, שיהיה לך שבת שלום, תודה רבה.
שבת שלום, ושבת שלום לכל המאזינים. ביי ביי.
איי, 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 כל כבודן, כאן כבודן, כל כבודן בכאן מורשת. אני איתכם, אין ישוחת, איזה כיף השעה המתוקה הזאת. לאולפן כבר נכנס אדון רובינזון, על מנת לשדר לכם את השירים שאתם אוהבים, ואני רואה שאתם כבר מתכוננים אליו, כבר שולחים לו את השירים של ההקדשות, אבל שנייה, יש לי 5 דקות ואני אשתלט עליהם. אז קודם כל, פנינה ובר, איזה חמודת, את כל שבוע שולחת הודעות, איזה דיבורים אמיתיים מחממים את הלב. עוד מישהי כותבת, יש לך תוכנית מהממת, אולי שיעשו אותה יותר משעה. נכון, מעניין מה דעתם של הילדים שלי על הבקשה הזאת, בעודם עומדים חלון הורים, אמא, אמא, הבטחת לנו משהו לאכול, לא אכלנו משהו משלשום. עוד מישהי כותבת, לרפואת נאוריי בן חופית. אוי, זה היה תוכנית המוסר רגשית, אני חייבת לציין היום, באמת, אבל אני אשחרר אתכם לשלום עם שיר לקובד שבס, אני אגיד תודה רבה למנדי גרוזמן, האורך שלנו, ולאבי שמי, המפיק שלנו, ולשרון לרנר, הטכנאי שלנו, אני ניסיתי להגיד את זה בעל פה, והצלחתי השבוע לשם שינוי. אני מברכת אתכם בשבת שלום של נחת. מזכירה לכם, מי שיכולה מחר לקבל 10 דקות מוקדם יותר את השבת, זה גם נעים וכיף, וזה גם שיהיה לרפואת כל היולדות שיקרנו היום, לרפואת כל החולים. וחודש שבת באמת מברכת אתכם ואותי, שנתבשר בבשרות טובות ובשמחה, ושבת היא מלזעוק, ושבת שלום.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.